מים ביור הדברים על פסוק את שבתריסאי בליקוטי תורה על פרשת בער. עצרנו בדף מ"ג בסוף העמודה השלישית, בשורה האחרונה של העמוד, וזהו שבריאת כל בחינת הקדושים. באות הראשונה הסביר אדמו זקן מה העניין של שם, של אותיות, ועל ידי זה הסביר את הצמצום שהיה, שנשאר רק הרשימו. נשאר רק מבחינת אותיות, כמו המשל של אדם שרק שומע את האותיות ולא מבין דרכם את ההשכלה שהאותיות אמורים להביע. שזה עניין של צמצום גדול. על זה המשיך להסביר שמהשם, מהאותיות, מזה נבראו הקדושים. קדושים זה כל הבחינות של חוכמה, חוכמה נקראת קודש, הוא הזכיר מתוך הבחינות, הוא הזכיר חוכמה דה צילוס, חוכמה דה אקודים, חוכמה דה אק, אדם קדמון, שכל הבחינות הללו נקראים בשם קדושים, לכן כתוב קדושים לשון רבים, והביטוי הוא בורא קדושים, שביחס לעצמות המעציל, אז כל הדרגות של קדושים, אפילו הדרגה הכי גבוהה שזה חוכמה דה אק, הכל נקרא בורא, הכל נקרא בריאה, בריאה זה מראה על יש מאין, זה מראה שזה בחינה מאוד מאוד נמוכה בעין ארוך. כמו שהוא ממשיך להסביר, וזהו, על פי זה אנחנו נבין שבריאת כל בחינת הקדושים, כל הדרגות האלו שנקראים קודש, בין אם זה בעולם האצילות, בין אם זה גבוה יותר באקודים, בין אם זה עוד יותר גבוה באדם קדמון, כל הבחינות הללו רק מבחינת שמך. כולם נבראו משמך, מהרשימו. כולם נבראו מהבחינה של השמות, של האותיות, שהוא בחינת אותיות. איפה אנחנו רואים שאפילו האדם קדמון הוא נקרא עניין של בריאה? ידוע שכמו שיש ארבע עולמות הבייה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זה נקרא ארבע עולמות פרטיים, יש כמו כן ארבע עולמות כלליים. ועל פי זה מבואר, כמו שהוא יגיד מיד, שהבחינה שנקראת האק, אדם קדמון, שביחס לעולמות הפרטיים, זה הרבה יותר נעלה מעולם האצילות. ואף על פי כן, ביחס לאביה הכלליים, אז כתוב בעץ חיים, כמו שכתוב בעץ חיים, שאק נקרא אדם לבריאה. הבחינה הזו העליונה של אק, של אדם קדמון, הוא נקרא בריאה, הוא הבריאה הכללית. למרות שהמושג בריאה, אנחנו יודעים שזה מראה על נבראים נפרדים. אנחנו אומרים על בריאה, כמו שיגיד בהמשך, בריאה, יצירה, עשייה, אז זה אומר הפסוק משם ייפרד. ופה אנחנו אומרים את הביטוי הזה בריאה על הבחינה של אק, של אדם קדמון. אגם שבריאה זה הוא שואל, אגם שבריאה הוא למטה מאוד, למרות שבחינה שאנחנו קוראים לו בריאה, בריאה ביחס לאצילות, זה כבר דרגה נמוכה, שמבחינת נפרדים, אצילות זה אלוקות, בריאה מתחיל כבר מציאות של יש, על ביאה כבר מתחילה מציאות של נפרדים, פירוד, שלמטה גם מבחינת עולם האצילות, ועל זה נאמר ומשם ייפרד. אז אם בריאה זה כבר התחלה של העולמות הנפרדים, אז איך זה ייתכן? שאק, שאדם קדמון, יכנו אותו אדם דבריאה. אז הוא אומר, כמו שאמרנו קודם, אמנם, לגבי עצמות המעציל, כשאנחנו מדברים ביחס לעצמות, אז גם אק, גם אדם קדמון, אדם דבריאה יחשב. ביחס לעצמות, אז גם אק, אפשר להגיד עליו בורא קדושי, נחשב בריאה, אדם דבריאה. ועל פי זה, מה הם העולמות הכלליים? אם אק זה בריאה דכללות, מה זה יצירה דכללות? מה זה עשייה דכללות? אז קודם הוא הזכיר את שלושת הבחינות, אצילות, אקודים ואק. זה יסביר ששלושת הבחינות הללו, זה אק זה בריאה דכללות. אצילות הוא יגיד קודם כל שזה נקרא עשייה דכללות, ואקודים זה יצירה דכללות. כמו שממשיך, כי האצילות נקרא, מה שנקרא עולם האצילות בעולמות הפרטיים, אבל ביחס לארבע עולמות הכלליים, אז אצילות נקרא אדם דעשייה. למה אצילות אפשר לכנות אותו עשייה? כמו שנאמר כולם בחוכמה עשית, שבאצילות יש כבר ספירות בצורה מסודרת, החל מספירת החוכמה, אז קוראים לזה עשית, זה עולם, זה נקרא אדם דעשייה תכללות. להיות שהאצילות הוא בחינת כלים, כי באצילות כבר יש ספירות וכלים, יש מידת החסד, יש מידת הדין, שזה בחינת מידה וגבול. יש בהם התחלקות, חסד בפני עצמו, וגבורה בפני עצמו, והתכללו חסד וגבורה. אז לכן, מכיוון שבאצילות כבר יש ספירות, אז למרות שביחס לסדר השתלשלות עולם האצילות זה עולם האחדות, הוא עולם שאצלו וסמוך, זה עולם של אלוקות, אבל ביחס לעצמותו, אז אצילות כבר נקרא אדם דעשייה. לכן נקרא עשייה. אז אמרנו שאק נקרא אדם דבריאה, והאצילות נקרא אדם דעשייה, וביניהם, בעולם העקודים, עולם העקודים שאינו בבחינת התחלקות עדיין, עקודים זה עדיין למעלה מעולם האצילות, בעקודים אין עדיין התחלקות של ספירות ומידות בפני עצמם, אלא כל העשר ספירות הם עקודים בכלי אחד, לכן קוראים לזה עקודים, אז העולם שנקרא עולם העקודים, נקרא אדם די יצירה, זה אדם די יצירה דכללות. אז שלושת הבחינות שהוא הזכיר, בחינות קדושים, לשון רבים, אצילות, עקודים ואק, ביחס לעצמותו, זה בריאה, יצירה ועשייה דכללות. ואק שהוא למעלה גם מהעקודים, במילא אם עקודים נקרא יצירה דכללות, אז אק אדם קדמון שהוא למעלה גם מהעקודים, למה אקו למעלה מהעקודים? כי עקודים הם עשר ספירות ממש. עקודים כבר יותר דומה לאצילות, שיש שם עשר ספירות, גם בעקודים יש עשר ספירות. רק ההבדל בין העקודים לאצילות, אלא שהעקודים בכלי אחד, אין עדיין את ההתחלקות לעשר בעשר כלים. אבל אקו למעלה מזה. אז לכאורה, אם אקו למעלה מזה, אז זה בכלל לא שייך לבריאה לכאורה. אבל בכל זאת, אלא אף על פי כן, הרי הוא מקור לעשר ספירות. כיוון שאדם קדמון, למחשבה הקדומה לכל סדר ההשתלשלות. אז זה כבר המקור לספירות שיבואו לאחר מכן. בסוף כל סוף התהווה ממנו בחינת אצילות. כיוון שיש לו שייכות לספירות, לכן נקרא אדם דבריאה. לכן כבר קוראים לו ביחס לעצמות המאציל בריאה, שלגבי המאציל גם הוא נקרא בריאה יש מאין. כל פנים זה הפירוש בורא קדושים משתבח שמך. כל הבחינות של קדושים, החל מהאדם קדמון, נקרא בורא. וכולם באו מבחינת שמך, מבחינת השם, מבחינת האותיות, מהרשימו. על פי זה, עכשיו אחרי ההקדמה הזו, יובן גם כן עניין ירידת הנשמות בגופים. עכשיו נבין את המושג שנשמות ירדו לגוף, כתוב על זה שהוא צורך עלייה. הנשמות ירדו למטה, והירידה הזו תביא את הנשמות לעלייה יותר גדולה ממה שהם היו לפניכם. והעניין הזה יובן על פי ההקדמה שדיברנו פה על הבחינה של השם והשתבח שמך, בורא קדושים השתבח שמך, זה יעזור לנו להבין את העלייה שתהיה בנשמות על ידי שהם ירדו כאן למטה. קודם כל הוא התחיל לשאול מה הפירוש בכלל שאומרים שהירידת הנשמות למטה זה צורך עלייה. מה הנשמה צריכה לעלות? היא הייתה כבר למעלה, לפני שהיא ירדה לגוף היא הייתה במצב עליון. מה הסיבה, מה הצורך שהייתה צריכה לרדת למטה כדי לעלות, גם כי גם מקודם ירידתן גבו מאוד דרכן, עוד הרבה לפני שהנשמה ירדה למטה, היא כבר הייתה במצב ובדרגה מאוד גבוהה, לאן עוד היא צריכה לעלות? מה הייתה הדרגה של הנשמה לפני שירדה לגוף? שעלו במחשבה. כתוב שנשמות ישראל עלו במחשבה, זאת אומרת שורשם זה בחינת מחשבה. מחשבה זה בחינה מאוד מאוד עליונה. מה יש להם לעלות יותר מזה? בנשמות עצמם הרי כידוע יש הבדלים כלליים. יש נשמות האצילות, יש נשמות בריאה, יש נשמות יצירה. אז שאומרים שהנשמות באו מבחינת מחשבה, בזה עצמו יש רק מי שנשמתו מבריאה, היינו מבחינת מחשבה דבריאה, ומי שנשמתו מיצירה, היינו ממחשבה דיצירה, שנשמתו מהצילות, היינו גם כן במחשבה דהצילות. אז ודאי שיש הבדלי דרגות, אבל גם הנשמה שהיא מהבחינה הנמוכה, מבחינה יצירה, אז גם היא מחשבה. וגם הנשמה הגבוהה שגם האצילות, אז המחשבה זה האצילות. אז הנשמה מקורה כבר מאוד מאוד נעלה, ויש ריבוי נשמות עם הרבה דרגות, וסמך ריבו נשמות, יש 600 אלף נשמות, הם סמך ריבו אותיות שבתורה, הם כנגד 600 אלף אותיות שיש בתורה, אז במילא כל הנשמות מקורם עליון מבחינת מחשבה. אז השאלה נשאלת, למה הם צריכים לרדת לגוף כדי לעלות יותר? לאן עוד הם צריכים לרדת? לפני שהוא מתחיל את הביור, אז יש כאן כמה שורות להסביר שאנחנו משווים את מספר הנשמות למספר האותיות שבתורה. אומרים שיש סמך ריבו 60 ריבו נשמות, זה כנגד 60 ריבו אותיות שבתורה. לכאורה, אם נספור את האותיות שבתורה, אין 60 ריבו, יש 300 אלף ועוד, 805, אז איך הגענו למספר הזה של 60 ריבו אותיות שבתורה? שואל, גם שבכתב, גם כשמסופרים את האותיות שיש בפועל בתורה שבכתב, אין נמצא סמך ריבו אותיות בתורה, לא נמצא 60 ריבו אותיות בתורה. אז מה הפירוש במשפט הזה, שסמך ריבו הנשמות הם כנגד סמך ריבו אותיות שבתורה? אז אמר, היינו, יש בתורה אותיות גלויות, ויש בתורה אותיות נסתרות. והיינו מפני אותיות המשך, שהן אותיות אבי שבכלל הנקודות, שאינם בכתב. יש בתורה אותיות שהן לא כתובות בפועל, אבל הן נשמעות על ידי הניקוד, אותיות ההמשך, אבל ישנן במחשבה. אך איזה מהנקודות הן אינו ידוע. בתורה אין ניקוד. אז למשל, אם יש צריך להיות פתח, אז זה, שומעים את זה כמו א', כמו א', אז האות א' וה-א', שזה בעצם אמור לבטא את הניקוד פתח, לא כתוב בפועל א' או א', אבל כשקוראים את המילה בקרי, שומעים פה עוד, כאילו עוד אות שהיא נסתרת, היא לא כתובה. וככה, אם נספור ונצרף את אותיות ההמשך, את אותיות הניקוד, אז אנחנו נגיע ל-60 ריבו אותיות. למרות שאם נספור את כל האותיות הנסתרות, שהן בעצם משמשים כמו ניקוד, אז לכאורה נגיע להרבה, עכשיו להרבה יותר מ-60 ריבו אותיות. לכן הוא אומר, איזה מהנקודות הן אינו ידוע. לא כל האותיות הנסתרות נספרות, ורק נספרות אותיות מסוימות, כדי להגיע ל-60 ריבו. איזה מנקודות, איזה אותיות הנסתרות כן נספרות, ואיזה לא נספרות, וזה אינו ידוע. כל פעמים זה סיום ההערה. נחזור לענייננו, שיש 60 ריבו נשמות. כל הנשמות באות מבחינה מאוד גבוהה, שעל כל הנשמות כתוב שעלו במחשבה, אז צריך להבין למה הנשמות ירדו למטה, שאומרים שהירידה היא לצורך עלייה. לאן הם צריכים לעלות? לבחינה יותר גבוהה מהמקור שמשם הם הגיעו. לבחינה יותר גבוהה ממחשבה. ואיך הם יגיעו לעלייה הזו? דווקא על ידי שהם ירדו למטה בגוף. איך הירידה פה למטה מביאה את זה, ולמה צריך את כל הסדר הזה, אז זה הוא יסביר בעזרת השם בקטע הבא.